אז אנחנו שואלים מה יהיה עם המשכילים, וחשרנו פעם שעברה בעיקר כמה קטעים בחיי מוהר"ן סביב ככה מרוכזים המפגש של רבי נחמן על המשכילים. אז נראה את התורה שהתחלנו לראות פעם שעברה וננסה להגיע לדברים שהם באמת נקודה המרכזית שרבי נחמן בעצם מדבר פה. והתחלנו לדבר פעם שעברה כל הנושא הזה של הברית, שהוא בכלל נושא מאוד מרכזי אצל רבי נחמן, וזה ראינו ש הוא קשור לנקודה שבאמת עבור רבי נחמן נקודה מאוד מאוד מרכזית, שזה הנקודה של הכנפיים, של התפיסה שהתורה היא לא מקובעת, אסור לנו לקבע אותה. ובעצם הדרך ליצור את הדבר הזה, זה בעצם הדרך של מגלה טפח ומכסה טפח, או מגלה טפח, כאילו למלאך יש שתי מלאך, שתי כנפיים, זאת אומרת, יש לו 4-6 כנפיים, לאחד. בשתיים הוא מכסה את הפנים שלו. למה המלאך צריך לחסות את הפנים שלו? בשתיים הוא מכסה את הרגליים שלו. למה הוא צריך לחסות את הרגליים שלו? אתה יודע, את הפנים אתה יותר מכסה את זה, כי אתה לא רוצה לראות, אתה לא רוצה שיסתכלו עליך, אבל למה לחסות את הרגליים? אוקיי? ואז נשארות לו רק שתי כנפיים לעופף, תשמע, לא משהו במיוחד יעיל, נכון? אז זה בעצם הנקודה שרבי נחמן בא להסביר. אוקיי? אז הסיכום של הכנפיים האלה, של הכנפיים האלה, אתם יודעים שכבר ממש רבי נחמן מסביר לנו מעשה מרכבה, זה בעצם הנקודה הזאת של הברית. עכשיו נקרא את הקטע השני. והצדיק, שהוא מבחינת ברית, בתורה סמך ג' קטע שני, זה לא ב', אבל זה קטע שני. והצדיק, שהוא מבחינת ברית, בחינות ברית, בחינות צדיק יסוד עולם, צדיק תמיד מזוהה עם ספירת היסוד, הוא כלול בבחינות שת תפחים הנ"ל. נחלקים לחלוש בחינות של 2-2. שכל בחינה מהשלוש פרט מגלה טפח ומחסה טפח. הוא מגלה טפח ומחסה טפח נגד עצמו. זה בחינת שתיים מחסה פניו. לכן בחינת מגלה טפח ומחסה נגד העולם. זה בחינת שתיים מחסה רגליו. לכן בחינת מגלה ומחסה נגד השם יתברך. וזה בחינת שתיים יעופף. כי לפעמים הוא אצל העולם בחינת מגלה. שמגלה ומקרב עצמו אליהם. פעמים ולפעמים פחת מכסה, שנתכסה ונתעלה מהם, שמתרחק מהם מאוד. ולא יודע שמתרחק מהם ומתרומם מהם, ולא יכול להתקרב אליו, ושנופלים עליו קושיות ותמיהות, עד שנתעקם ונתבלבל מוחם, מחמת שנתרחק מהם מאוד. וקשה עליו קושיות ופלאות. וזה בחינת מכסה טפח. זה בחינת בשתיים מכסה רגליו, רגליים משלון המשכה, כמו בכל המשה ברגליך, הולכים אחר, ככה מפרשים, הולכים אחר חצתיך, זאת אומרת שבהמשכה שממשיך עולם אליו, אתה מגלה טפח ומכסה כנעל. כי מחמת שמוח הצדיק בעצמו, איפה לקבל ממנו? וכן, הוא צריך להתכסות ולהתלבש עצמו בדברים קטנים, כדי שיוכל להתגלות. שיכול העולם לקבל ממנו. זה בחינת מגלה טפח ומכסה טפח, שמה שמכסה ומתלבש עצמו, הוא בחינת מגלה. שבזה זה הוא מגלה עצמו אליהם, כי בלא זה לא היה אפשר להתגלות אליהם, ולפעמים בחינת מכסה ממש, שמתכסה ומתעלה מהם, ונתרחק ונפלא מהם כנאי. בחינת של השם יתברך צריך להיות בחינת מגלה ומכסה. צריך לדבק ולקרב עצמו לשם יתברך. כאילו כביכול השם יתברך נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב יותר לשם יתברך צריך להתרחק יותר. אנו כל מה שמתקרב יותר צריך לדע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. כי אם יחשוב וידמה בדעתו שכבר נתקרב לשם יתברך, ויודע בידיעות השם יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום. כי אם היה יודע קצת מהשם יתברך, היה יודע שהוא רחוק מאוד ממנו. טוב, פה לשנייה אני יוצר. מה מזכיר לנו רחוק מאוד ממנו?
העולם
בלי אס. מה מזכיר לנו מישהו שהוא מתכסה ולא מתגלה כמעט לאף אחד? מה? המלך ענב, אוקיי? המלך בסיפור עם החכם ותם, שאף אחד בעצם לא רואה אותו, ומפה החכם מסיק שאין מלך. כן, אבל אתה מקבל איגרת מהמלך, נכון? והוא מאמין והוא עולה לעגלה. כן. אז פה אנחנו כבר רואים, וזה באמת... וואו. השטיח האדום בכביסה. אז אני... חבוד, אנחנו בתורה סמך ג'. והכל נמצא במחשב. בסדר. אוקיי. אז כבוד דביר נקרא עוד פעם בשורות האלה. וכן, השני דבר צריך להיות בחיית מגלה ומחסה. כי צריך לדבק ולקרב את מול השם יתברך. כאילו כביכול השם יתברך נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב את מול השם יתברך צריך להתרחק יותר. כי כל מה שמתקרב יותר צריך לדע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. כי אם עכשיו ידמה בדעתו שכבר נתקרב לשם יתברך, ויודע בידיעות השם יתברך. זה סימן שהוא לא יודע כלום. כי אם היה יודע קצת בשם יתברך, היה יודע שהוא רחוק מאוד ממנו. כל מה שמתקרב אותו לשם יתברך ויודע יותר, הוא יודע שהוא רחוק מאוד. ולא יודע כלל. זה דבר שאי אפשר לדבר ולהסביר זאת. לגדולת הבורא אין שיעור. זה בחינת שלום לרחוק ולקרוב. מחסה, מגלה טפח ומחסה. שכל מה שמתקרב, מתרחק כדת. זה בחינת בשתיים יעופף. יעופף כתרגומו משמש, עד לגלה טפח מחסה של השימוש שמשמש ועובד השם יתברך כנן. ובשתיים מחסה פניו, זה פנת מגלה טפח ומחסה טפח אצל עצמו. כי פנים לשון כעס, זה פירוש מוזר, כשנאמר פני ילכו, וגם פנים לשון רצון, פשגחת השם יתברך, כמו שנאמר, יאר שם פניו אליך, זה פירוש יותר הגיוני, והצדיק הוא לפעמים מקבל עצמו ייסורים בשביל העולם, והוא כמו חילוף, שמחליף עם השם יתברך ההשפעה וההשגחה. שאינו רוצה, זאת ההשפעה וההשגחה, הוא מחסה פני ההשגחה הזו. הוא מקבל עצמו איסורים, כי הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחניות. ואותה השפעה שהלכה לה ונתפזרה לו מן העולם, וזה בחינת מגלה טפח או מחסה, לפעמים מגלה פנים של רצון והשגחה, הוא מחסה פנים של כעס, ולפעמים מחסה פנים של רצון והשגחה וכו'. אוקיי? Okay? עכשיו, בוא נראה מה אנחנו ראינו פה. יש לנו שלוש בחינות, הבחינה של העצמיות, זאת אומרת, בחינת הצורה שהצדיק, בעצם אתם מבינים שהכל מוסב מהקדוש ברוך הוא לצדיק. יש לנו את הבחינה שהצדיק מתגלה לאחרים, וזה בסימן הדיאלקטי של גילוי וכיסוי. יש את הבחינה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה הבחינה של השתיים יופף, ויש את הבחינה שהצדיק מגלה, יוצר, לא יודע, מעצב את ההשגחה, את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם. Okay? וכל אחד מהדברים כמובן יש לנו את את העוקץ, את העוקץ שלו.
אנחנו מדברים מהצד של הצדיק, נכון?
ולא.
לא, אמרת, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שלא הבנתי, נכון?
כן, יש בחינה אחת שזה הצדיק, ביחס לחסידים, לעולם.
הצדיק ביחס לקדוש ברוך הוא, הצדיק ביחס לעצמו.
נכון, אבל גם הצדיק ביחס לקדוש ברוך הוא, זה בעצם נוגע לעולם, כי זה בעצם הצורה שהוא מגלה אותו לעולם. ובזה בעצם אנחנו מבינים שכל הבחינות פה כנראה קשורות אחת לשנייה. כל הזוגות הכנפיים שהם מאוד. אז שוב, אני חוזר חברה לחיי מוהר"ן, כשרבי נחמן מדבר על על המשכילים ו כאילו, שוב, אני קצת מגלה טפח ממה שהוא כותב שם, כרגלו, הוא כותב את טיפה בצורה של רמזים, הוא כאילו אומר, תשמע, באיזשהו מקום המשכילים יותר בסדר. כי אתם כאילו מבינים את הכל. אתם מבינים את הקדוש ברוך הוא, אתם דוסים, את הדתיים, אז לכם הכל מסודר. והמשכילים הם בקושיות, יש להם קושיות, הם לא מבינים, יש להם טענות. אז באיזשהו מקום הם אולי יותר קרובים לאמת מאשר לכם, כי אז שהוא מתאר להם כמה אני רחוק מכם, אתם בכלל לא מבינים אותי, וכמה הקדוש ברוך הוא נסגר. כן? ופה אנחנו ככה שומעים את הדברים של הרב קוק על הכפירה, שבעצם יש בה משהו נכון, כי היא בעצם חושפת את העובדה שאנחנו, ההבנה שלנו הרגילה, היא מגשימה את הקדוש ברוך הוא, וכמו שהרב שגר נוהג להגיד, הוא שומע את חלק מהרבנים, שמסבירים את דרכי הקדוש ברוך הוא בעולם, אז בא לו להיות אפיקורס. אז ולצערנו הרב, לא תמיד הרבנים השתכנו מדבריו ושינו את דרכיהם. אז המציאות של התמימות Okay. היא לא מתאימה כל כך ל, 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 לצורה שבה מציג הקדוש ברוך הוא את, את האופן שבו מנהיג את הקדוש ברוך הוא את העולם. האופן שבו הצדיק כאילו מנהיג את, את עדתו, והאופן שבו, זאת הנקודה אולי העמוקה ביותר, הקדוש, הצדיק כותב תורה, ובזה הוא מסביר ומייצג את הקדוש ברוך הוא, שזה החלק האחרון. כאילו, מופיעה המילה פנים בתורה. אתם יודעים, הרמב"ם כתב מילון, קצת מורה נבוכים, מה זה פני הקדוש ברוך הוא? יש לו פנים? הוא לא התגלח היום, כאילו. מה זה אומר שיש לו פנים? אוקיי? יאר השם פניו אליך, מה זה אומר? או, שזה אנחנו צריכים את התורה שבעל פה, שהיא תסביר לנו מיונקלוס ורשי ומדרשים, ועד וינס וכל הדברים האלה. אז אומר רבי נחמן, תקשיב מה אני אומר לך, מה זה פנים? פנים לשון כעס, אה? סליחה? כן? סליחה, התבלבלתי, לא. פנים לשון רצון והשגחת השם יתברך. מה האמת? מה שאני אכתוב. זה הכוח של הצדיק, זה הכוח של הפירוש. כן, אנחנו כבר קוראים את התורה דרך רשי. רשי כבר זורם לנו ככה מהגן, מהגננת. אנחנו כבר קוראים את, את, את התורה דרך, דרך רשי. אנחנו זמננו שזה הפשט. כן, אז כן, רשי יצר איזשהו משהו, יצר כאילו... מי שנמצא בשיבת שיח, לפי משבילו הרב שגר, הוא כאילו נתן כבר, הוא כבר בנה לו איזשהו מערכת יחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מה שהצדיק עושה. תראה, הצדיק כשהוא כותב תורה, הוא כאילו, הוא זה שמראה לך את, ה, את הדרכים שהקדוש ברוך הוא יסביר לך אם פנים זה כעס, או שפנים זה, 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 זה רצון. זאת ההכרעה שהוא צריך לקבל. לפעמים... יש לו משהו שצריכים לחסות אותו, זאת אומרת, הוא צריך דווקא לחסות עליו, לזה.
מה הפשר של
לכתוב
תורה כזאת? למה להסביר, למה רבי נחמן צריך להסביר את עצמו?
קורות, אולי גם אתה, אולי גם אחר אתה בעצמך תהיה צדיק ותתב כזאת תורה. אז רבי נחמן, יש לך מודעות, שהפרשנות שלך, אתה מבין שהרבי נחמן במובן הזה הוא כאילו הוא אדם מודרני, זאת אומרת, הספק, זאת אומרת, שחזל אמרו עין תחת עין ממון. ספק, צריך עיון, אבל לא בטוח שהם אמרו, שנייה, הפשט, זה מציא לך את העין. אבל זה לא כדאי, אז בוא נכתוב ממון. זאת אומרת, אנחנו היום מרגישים את הפער, אבל זה לא בטוח שה... כן, כתוב, אתה מבין, יכול להיות שחרדי למשל, הוא לא מרגיש את הפער. אתה מבין, הצייר שמצייר את הציורים של החז"ל, של סיפורי התורה, זה, שהוא מצייר את הילדים, נגיד, את האבות עם גרביים, הוא לא מרגיש שהוא מפרש, הוא מרגיש... כאילו, זה כמו הבדיחה הידועה, יצא יעקב לדרכו, אז יושב במינה שיצא יעקב לדרכו בשטריימל. כאילו, כשרשי כותב יעקב זקן ויושב בישיבה, אז הילד בבני אבק מדמיין שיעקב הלך לחיידר והלך לישיבה קטנה, ישיבה קטנה, ואחרי זה ישיבה גדולה. כאילו, הוא לא חושב שיש פה איזשהו מרווח שבתוכו חבל נכנסים. אני חושב, אולי לא, אבל אני חושב שהרבה פעמים זה כך. כאילו, זה התמים, זה התמימות. אבל רבי נחמן, הוא רוצה שתהיה מודע לרווח הפרשני. הוא לא רוצה אותך במקום התמים, הוא רוצה אותך בידיעה שלפעמים הצדיק מכסה את הדרך של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הפרשנות שלו היא לא הפשט, הוא לא מתרגם, הוא לא מביא לך מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר ככה...
חשיפה של האסטרטגיה הזאת, אם נקרא לזה אסטרטגיה, זה לא כאילו, זה לא הורס כאילו את הפואנטה? כאילו זה שיש צדיק שכאילו עושה ככה ואז עושה את ההפך וזה מאוד תמוע, אז זה אולי מה שכאילו מגרה את החסידים גם. רבי נחמן בעצמו כאילו... הוא מאוד אהב את הגירויים האלה, כאילו, ככה אני בכל מבין, מכל מיני סיפורים עליו, איך שהוא מתפקח עם רבי משפולי, כשהוא פגש את רבי שמעון, אז הוא אמר לו, אני צריך ללכת למקום אחר שבו לא הכירו אותי, ואף אחד יודע שאני הנכד של הבעל שם טוב, ואז כאילו, ואז יכסחו לי את הצורה על דברים שאני אגיד. הוא באמת חיפש את הגירויים האלה, אז לבוא ולהסביר את זה, זה כאילו, טוב, עכשיו תבינו למה אני עושה את כל זה, אבל זה הורס, כאילו.
זה הורס לתם, אבל זה לא הורס לחכם, והתורה הזאת היא כנראה פונה לחכם. אתה צודק, זאת אומרת, בוא נקרא את התורה הזאת מהמבט של התמים. אוקיי? אז זה באמת, אולי הקטע הראשון עדיפה להסתדר עליו, זאת אומרת, עכשיו הוא מבין למה יש לו קושיות ותמיהות. אוקיי? אבל כאילו, רבי נחמן, זה לא מובן, אני חושב שיש עוד צדיק אחד בכל עולמה של החסידות, שהוא אמר לך, חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה שאתם, אני עוסק לדברים שמעקם ומבלבל לכם את המוח, ככה כתוב פה, נכון?
זה מאוד הזכיר לי, בפעם אחרי קצת להתבקיא ברצון, בקיא בשור.
בוודאי, כן.
הוא אומר, כל הזמן אני מיד על הדופק.
נכון. עכשיו, ותשימו לב על הדיאלקטיקה החזריפה שיש פה, שמקורה אולי כבר בדברי רבי משה מקור טובר, אבל זאת אומרת, באמת רבי נחמן כזכור אוהב את הדברים האלה, מחפש את הדברים האלה. זאת אומרת, הגילוי הוא צורך הכיסוי, והכיסוי הוא צורך הגילוי. זאת אומרת, הצדיק הוא אינסוף, הוא לא יכול להופיע. הקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא לא יכול להופיע. איך הוא יכול להופיע? הוא יכול להופיע דווקא האסתר יוצר את הגילוי, זאת אומרת, דווקא העובדה שפתאום אתה מגלה את הצדיק שמופיע בדברים קטנים. כל העם, שאנחנו מדבר על שהוא איש פשוט, פרושטיק, פרישטיק, וזה שהנסיעה לו ארץ ישראל, שמצא כל מיני דברים משונים, והקשר שלו הם משכילים, וכל הדברים האלה, דווקא דרך ההלבשה, דווקא דרך, זה כמו פסח, במקום פורים. אנחנו רואים שפעם יהיה במקום פסח פורים, לכן נדבלתי. זאת אומרת, בפורים אנחנו לוקשים מסכות, בשביל מה? בשביל להיות אנחנו, שנוכל להופיע בצורה אותנטית, נכון? אז הרבה פעמים הגילוי והכיסוי זה דברים, שוב, אני מתכסה כי אני רוצה להתגלות. שוב, וזה בעצם הרובד השני של התורה הזאת, שאנחנו קצת פחות עוסקים בו היום, שזה הרובד של הברית, של שמירת הברית. זה הרובד של ברית מילה. אני צריך לחתוך משהו בשביל ששלם. כן, אני צריך צניעות בשביל לשמור כאילו על המתח. כן, אם אני מגלה את הכל, אין סוד, אין משהו, אני הורס את הכל. כן, אני חושב שהעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו מבינים היטב למה הכוונה. כן, זאת אומרת, קדוש, אחד החסידים, וזה נאמר מכמה מקורות, אמר שסוד זה לא מה שאסור לגלות, זה מה שאי אפשר לגלות. כאילו, אתה לא יכול, כאילו, לשים את העולם היהודי, כאילו, בצורה פשוטה. זה אחד הדברים שרבי נחמן, זה אחד הרעיונות שהוא חוזר, חורז את רבי נחמן, אנחנו נראה זה גם בעוד תורות מאוד יפות של רבי נחמן. כאילו, כמו שרבי נחמן בפירוש אומר במקומות אחרים, את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו היינו, אם היינו מתפללים פעם אחת בכוונה, לא יודע מה, היינו מוצאים חבילה של שטרות של 1,000 שקל עד הדלת שלנו. אוקיי? אם אנחנו בשבת פעם אחת היינו, לא יודע מה, עושים משהו לא בסדר, קוראים עיתון, לא יודע. והאור הנכבה לנו באמצע. אוקיי? ותחשבו שככה מתנהל, כאילו, כמו בזה כזה, סרט כזה מצויר. אוקיי? תחשבו, כאילו, אנחנו קמים בבוקר לתפילה בזמן, אנחנו מוצאים אחרי זה עוגת קצפת לארוחת בוקר. כמו שהרבה פעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מצ'פרים את הילדים שלנו לפעמים. אתה יודע, נגיד, ילד עושה איזשהו, אתה יודע, איזה מסע בני עקיר וזה, והוא חוזר, אנחנו מכנים איזה עוגה ככה שהוא חוזר הביתה וזה. גם הקדוש ברוך הוא היה מפנק אותנו. אתה פעם ראיתי איזשהו סטיקר, תן הקדוש ברוך הוא לפנק אותך. יפה, נכון. אז זהו, שזה לא, שהוא לא. אוקיי? זאת אומרת, אני לא אגיד שאף פעם. אוקיי? אז עכשיו, אז אומר רבי נחמן, שוב, תורה אחרת, אבל אני חושב שגם פה אותו עיקרון נמצא. לא, זה לא היה מפנק אותנו, זה היה הופך איזה למשהו, הקדוש ברוך הוא היה הופך להיות איזשהו סוג של לא יודע מה, כזה מכשיר כזה, שמורים תיידית ובלופ, כמו שם שקל ותחק כזה שוקיות כאלה, או 5 שקלים, אתה כבר מה התעריף? הקדוש ברוך הוא, זה, מה שיפה שכאילו יש לך איזה מסתורין, יש לך איזשהו משהו, זאת אומרת, וזה לא תמיד נחמד, אוקיי? אבל זה כאילו מה שיוצא, זה מה ש... זה הסוד, זה הקדושה, זה המעבר. זה מה שמתבטא שהקדוש ברוך הוא נמצא במעבר, שהוא לפעמים מתגלה עליך דווקא מתוך האיסורים שנזכרים פה. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור של הטעם הוא יותר טוב מלהיות אמיתי. זאת, נכון שבהתחלה הוא אני, אבל הנה מהרגע שנשלח עליו השליח, והוא מקבל אותו, הוא הופך להיות עשיר, אבל הטעם הוא רשע והוא אוכל קש מהבוקר עד הערב. כאילו, רבי נחמן לא אהב סרטים הוליוודים. כן, אז כאילו, אנחנו צריכים לקרוא מחדש את הסיפור מעשה מחכם וטעם, ושוב, לא לקרוא את הדבר הזה, לקרוא את כל המציאות, בצורה שהיא צורה שונה. כן, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אם הטעם זה מי שבאמת מצפה שככה ייראה העולם, ואין ספק שבכמה מהדפי פרט שבוע שמקורבים לברסלב, אז פחות ככה, לא בכולם, בפירוש לא בכולם, ככה מצוירים הדברים, אז רבי נחמן לא, הוא דיבר על המניעות ועל הקשיים, ודווקא אתה רוצה, רוצה להתקדם, הוא מקבל את הסתירת לחי, וכל הדברים, אבל שהוא חורז את התורות שלו מהרבה מאוד כיוונים. כאילו, הצדיק של רבי, רבי נחמן כצדיק, וזו הסיבה שהוא דמות כל כך פופולרית, אני חושב. אתם מבינים? הוא לא דמות עגולה. הוא לא איזה דמות, כאילו, ש... הוא לא... יודעים, נגיד, הרבי מלובביץ' הוא באמת, אין ספק שהוא... גם דמות שקושרת אליה הרבה אנשים, אבל אולי בצורה אחרת. זה כאילו... אף פעם לא יצא לחופש. אוקיי, עומד 10 שעות, גם דולר, וקורא כל אחד ברנטגן בדיוק מתי... זאת, זה משהו נורא גדול, לכל ספק. זה לא רבי נחמן. כאילו, רבי נחמן, שוב, הוא רב עם אנשים, אולי מריבות מיותרות. לא מעט מסיפורים שמסופרים עליו, כמו שגם כתוב כאן, באמת סיפורים מוזרים. ומעוררי תמיהות. זאת אומרת, במריבה שלו, עם הדוד שלו, רב ברוך ועשה משפולה, זה לא נראה שהוא... שאנחנו בקלות מתכננים שהוא היה צודק. כשאתה אמרת, הוא לפעמים שבמקום הוא חיפש את הוא חיפש את האקשן, הוא חיפש את את המריבות האלה. למה? למה זה טוב? זאת אומרת, אבל...
סתם כאילו, אני חושב שזה חרז לי מהאחרון. הוא לא... כאילו, בקרי לא קראת גדול, אבל... יש כאילו משהו בעולם הדתי שכיף זה מילה גסה, אז הוא כאילו לא... לא הסכים, כיף וכאילו זה משהו ש... אבל איתו, לא רק שזה לא מלגסה, אפשר כאילו ל... מה זה כיף? שעשועים,
כאילו... כן, שעשועים, שעשועים זה לא כיף.
לא יודע איך להגדיר את זה.
זאת אומרת, רבי נחמן הוא לא דמות כיפית. הכיפית זה בדיוק העוגת קצפת שדיברתי, אלא זה כיף. לפחות בעיניי זה כיף, אתה מזוכיסט, אני לא יודע. אבל אני חושב שרוב בני האדם, אז באמת, באיזשהו מקום היינו שמחים אם זה ככה היה.
אולי, לא יודע.
אבל רבי נחמן הוא דמות שבפירוש אומר, הוא מיישם בצורה מאוד חריפה את דברי חז"ל, התל מראה בתלמידים. זרוק מראה בתלמידים. זה מה שהוא היה עושה, הוא היה מעליב אותם, הוא היה בורח מהם, הוא היה אומר להם, אתם טיפשים, אתם אפיקורסים, כל מיני, אני לא צריך אתכם, שוב, זה הכל נמצא באותם קטעים, אני לא צריך אתכם, אני אלך להתבודד. זאת אומרת, יש בו משהו צורב. זאת אומרת, וזה חלק מהנקודה הזאת, זאת אומרת, זה כמו עוד, שוב, כל מיני סיפורים חסידיים, כמו הסיפור על משה לחיים, אתם בטח מכירים אותו, נכון? שהוא מגרש אותו, למה הוא מגרש אותו? הוא הולך למות, נכון? הוא מלך המוות מאחורי הגב שלו. אז לפחות תתן לו את המשקרת הסעודה האחרונה, תן לו איזה משהו לפיצוי, תן לו איזה ברכה, אתה יודע? לא, עוף מפה. כאילו, אני חושב שהצדיק הוא... זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, כאילו, שהיא קוראת אותנו לסינתזה, היא מזמנת אותנו לסינתזה, בין התמימות לבין החוכמה.
אתה אומר גילוי תוך הכיסוי, כמו שאמרת שהצניעות היא כאילו מגבירה את המתח, אתה יכול לחלל את זה יותר, כי זה נשמע כמו כאילו, אני מבין זה לא מסכמה את זה, אבל כמו רטוריקה, כאילו ילדים בני 14, למה תשמרו צניעות? כי ככה יהיה לכם יותר כיף. זה לא
הכוונה,
נכון?
למה לא? זה גם, זה ברובד הנמוך, אני חושב, שמע, זה, תראה, אני חושב שרעיון גבוהים יש להם גם יישום פשוט בדברים האלה. זאת אומרת, אני חושב שחלק,
זה יותר כורח המציאות כאילו, זה לא שעשו את זה ככה ושזה יותר כיף. המציאות היא שגם יש גילוי וגם יש כיסוי,
תראה, קודם כל תגיד ככה, כל הסיפור הזה נובע ממשהו לא טוב, הוא נובע מזה שהקדוש ברוך הוא מאוד גבוה, ובעולם הזה הוא מאוד, מאוד נמוך, יש פער מאוד גדול, זה שוב, נקודה מאוד עקרונית ברבי נחמן, זה יש לו מושג הרחמים, יש פער עצום, יש חלל, זה, מפה הסיפור מתחיל, אתה מבין? זה לא טוב. אוקיי, זאת אומרת, בגן עדן לא היה צניעות, לא היה כיסוי, כי לא היה את את ההחפצה, לא היה את היכולת שלנו לקחת את הדברים האלה ולהרוס אותה. מהרגע שזה קיים, אז זה הפטנט, ופה דברי הסמינר בגיל 14, אני חושב שהם נכונים. זאת אומרת, יצר קטן יש לו לאדם, איבר יש לו באדם, מסביעו רעב, מריבו שבע. אפילו ראשון כאן הסביר את זה לפי ז'יז'ק, אז זה בטוח נכון. כאילו, אתה מבין? וזה דבר נכון. זאת אומרת, כל הירטול הזה, בסופו של דבר, הוא יוצר איך אומרים, זילות, הוא יוצר מיאוס, הוא יוצר... כאילו, הוא לא מעורר במובן העמוק של המושג, הוא מגרע, הוא לא מעורר. זאת אומרת, האדם, כאילו, זה מהות האדם, כאילו, האדם, מה הם מובים עם טאקו, במובן הזה שאם זה מוסתר וזה הסימן, כאילו, ההסתרה, מה בעצם הצניעות אומרת? ועץ צנועים חוכמה. זאת אומרת, כשאתה קורא, אתה מבין, לפעמים אתה קורא משהו, הכל ברור, הכל מוסבר, אתה אומר, אוקיי, אז הכל כבר על השולחן. זאת אומרת, אבל כמו שהרש אגב, לצטט את זה של ניטשה אמר את זה, העמוק אוהב מסכה. וזה נכון. עכשיו, נכון שעבור הצרפתים המעצבנים, זה תירוץ בשביל לכתוב דברים בצורה עמומה. אבל אני חושב שעבור אנשים שהם אנשים, יש לך משהו באמת גדול להגיד. זה לא... בזמנו ערכנו את הדברים של הרב שגר על הממשי. כן, הוא תפר פה דברים מהקבלה וחסידות ולקן, ואתה אומר, הוא לא הצליח לומר את זה, הוא לא הצליח להסביר את זה, אנחנו עוד טיפה הסברנו את זה. כן, ואחרי זה אפילו הרבנית ימי במזרחי קרתה והתלהבה והפכה את זה, אתה יודע, לשמוס. באחת מהשיחות שלה. אבל ברור, כשמשהו מופיע דבר גדול, כן, אז משה הולך עם מסכה על הפנים. כאילו, וזה נכון, גם במובן הזה, כאילו, זה שאנחנו לובשים בגדים. אוקיי, אני חושב, ולפי תצניעות זה לא רק של נשים, זה גם של גברים. זה כאילו הוא אומר, יש לי פה משהו להסתיר, יש פה משהו, יש פה סוד. אני חושב, האנשים הגדולים, ולא חשוב מי הם היו. זאת אומרת, יש פה סוד. מה ההבדל בין עגנון לבין יהודי אחר שמאוד רוצה פרס נובל? עמוס עוז. זה לגנון, זה מכוסה. מכוסה, כאילו, תלחפור. כן, זה עוז, כאילו, אין לו הרבה מה להגיד. זה מה שיש לו, הוא אומר בצורה יפה ומעניינת, אבל זה הכל על השולחן. יש מעט שאתה צריך לגרד, מעט. אתה מבין? ככה זה. אז כאילו, הבגדים, כאילו, אומרים, יש בי עוד. יש בי, כמו שאומר, רק לך, עוד יותר עמוק, משהו יותר עמוק, יותר סודי. זה מה שהצדיק אומר, וזה כאילו גם מה שההנהגה האלוקית בעצם. זה מה שהעולם... תחשוב מה קורה. אתם מבין, רוב... למה אנחנו לא כותבים ספרות גדולה? בלי להליף פה אף אחד, כמובן. כן, אין לנו איסורים. רבי נחמן היה מחלוקות, היה שחפת, לקפקא היה שחפת, הוא רב עם אבא שלו. אנחנו חיים חיים טובים, יש לנו אבות נחמדים, הכל נחמד, הכל יפה. ולכן אנחנו כותבים סתם, אתה יודע, דברי תורה כאלה, קונטרה זה לא... זה זלזל, אבל כנראה שלא יקראו את זה בעוד 200 שנה. ואת קפקא ורבי נחמן להבדיל, כאילו יקראו, בטוח יקראו אותם בעוד 200 שנה. זאת אומרת, כאילו, דווקא מהאיסורים, דווקא מהאסתר, דווקא מה... זאת אומרת, אוקיי, יש עוד משהו יותר עמוק בסיפור הזה. יש גם דימוי מאוד יפה בספר הזוהר, כאילו, דימוי אפילו אירוטי על התורה, שאילו, בוא, יש משהו יותר עמוק, אבל לא מגלים לך, שאלה מתחבאים. כאילו, זה כאילו איזשהו מחול צעיפים כזה, שכאילו מזמין אותך, בוא תיכנס, אבל זה לא, יש דלת. אם הכל פתוח, יש אנשים שמשאירים את הבית פתוח, כן, הם על גנוב. זה נקודה, זה נקודה כל כך עמוקה, הנקודה הזאת, ומה זה אומר, כאילו, בנושא שבו אנחנו מופקים? זה כאילו אומר, אנחנו צריכים איך ליצור סינתזה בין התמימות לבין החוכמה. כי החכם, אתם יודעים מה הוא עושה, הוא כותב מחקר על רבי נחמן, ביוגרפיה. כן, הוא התמקד בדברים המוזרים, בדברים, אדם מוזר. כן, היה פה, זה קוראים לו המחלה הזאת, היה לו סכיזופרניה, לא, לא, זה לא, זה היה לו מניה דיפרסיה, זהו. כן. כאילו, החכם הוא כאילו אומר, אתה טל, מה אתה טל? אתה לא מבין? אתה מתפלל ומקבל סתירות, אז בשלמה אני חושב להתפלל. כאילו, הכל עקום, הכל לא עובד, אז אתה פיפש. זה מצד אחד. והטעם, מצד שני, הוא יורקים עליו וחושב שזה גשם. כן, זה הבעיה. גם הוא לא מבין את הפואנטה. זה הבעיה. לחכם יש פוטנציאל לחדור פנימה. אבל הוא מתמקד בזה שכאילו לא גילו לו, אז הוא מתעצבן מזה. והטעם הוא כאילו חושב שאין, גם הוא לא מבין שיש משהו יותר עמוק. הוא גם כאילו מחפש את הדברים החיצוניים. בשביל הסיפור הזה של הכנפיים, הוא מגלה את הטפח ומחסס, והנושא של הברית, דווקא הוא מחייב איזשהו סינתזה בין החוכמה לבין התמימות. זאת אומרת, לא להיות ביקורתי, כן להאמין שיש משהו, וזה תמימות. ומצד שני, להעמיק פנימה. להיות מוכן למחשבה דיאלקטית, למחשבה מורכבת, למחשבה שהרבה פעמים איפכה מסתבר. זאת אומרת, להיות מסוגל להבין ש כאילו, הסתירה זה, כאילו, אתם יודעים, לא שהסתירה היא שהיריקה היא גשם. אבל היריקה מזמינה אותי לאיזשהו מערכת יחסים יותר עמוקה. זה בעצם למסע, לאיזשהו משהו פנימי, שהוא יותר עמוק. זה בכלל, כאילו, אני חושב שזה דבר מאוד נכון לחיים שלנו, כאילו, לקשיים, לאיסורים, כאילו, פעם ידיד שלי, שהוא מסתובב בכל מיני מעגלים, גם בישיבת שיח, וגם קצת בישיבת רמת גן, ובישיבת מרכז הרב, ובעוד כמה, בית אל, כל מיני מקומות. אז פעם הוא דיבר עם הרב, עם הרב יהושע. הוא אומר, תראה, הרב, אני מאוד מעריך ומכבד אותך. אבל הרבה פעמים אני מרגיש שהבעיה שלך שאתה התחתנת בגיל 18. התחתנת בגיל 18. זאת אומרת, כאילו, יש איזשהו עומק ויש איזשהו כאב, זה שמי שלא התייסר ביסורי הדייטים וביסורי הרווקות המתכנזה ולמצוא את המבוקשת וזה, הוא לא יבין.
בטח יש גם איסורים להתחתן בגיל
18. כן, זה גם נכון, זה צודק. טוב, נכון, נפל לדון לקו זכות. נכון, אז בסדר. טוב, יפה, אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו סיימת דברים, עוד נגיע אליהם, ניפגש בהם, אבל הם באמת דברים מאוד מאוד יסודיים זאת אומרת, כאילו, החיים הם, החיים לפי רבי נחמן מזמינים לנו היפוך. זאת אומרת, לבוא מהמקום של ה... זה למדתי הרבה, עכשיו זה פחות היורצייט, מאילנה בליטן עליה השלום, שזו הייתה רבנית בקהילתנו, ונפטרה מאוד מאוד חולה, נפטרה בגיל מאוד צעיר, וזה... אתן לכם דוגמה למשהו שפעם למדנו ממנה. כאילו, אני חושב שאחד מהילדים שלה, אני חושב שאתה... מה? אילנה בליטן. בעלה היום הוא... רב של תקוע, היה לפני זה רם בירוחם ועוד כל מיני דברים. אז נגיד, יש לך הולך לאיזשהו פעולה בני עקיבא, והוא... אתה מסכם איתו שהוא חוזר בשעה 12. יש דבר מוזר, איך זה אצלך, כאילו שהילדים שלו בסוכל המקומות, אני הולך לישון, יודם בנחת, והם מגיעים, מקסימום ירים יותר, ואשתי פשוט לא יכולה להירדם עד שאנחנו חוברים הביתה. יש משהו בזה משהו? כן. אתם משנים? טוב, אז יש לך מזל. אוקיי, אז... קיצור, אז הילדה לא חוזרת בשעה 12, היא חוזרת בשעה 3. וואו. מה זה צריך להיות? ולא אכפת לך מההורים שלך, ורצית להרוג אותי, וגם פולניתם בסוף גם את זה, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אז זה כאילו... הכינה כבר את ההצגה, כשהיא שמעת פסיעות בדלת, ואז נכנעה, רק שנייה. למה אני דואגת לה? כי אני אוהבת אותה. אוקיי? אז היא הלכה והכינה לה עוגיות. זה ההיפוך. וזה, הראיתי פה דוגמה שולית מההיפוכים שהיא עשתה. כן, וזה, מה זה?
הבנתי, עוגיות, כאילו זה תחת הכעס?
זה מה?
זה במקום.
במקום הכעס, כאן במקום לכעוס, להבין, למה אני כועס?
במקום לבטא את האהבה.
כן, זה אהבה, בדיוק, כן. זה... תנסו את זה פעם, כן. זה... זה נוגע ביחס, זה נוגע ביחס להרבה דברים. כאילו, נתת לי סתירה, העלבת אותי. הרבה פעמים, אתם יודעים, זה ניסיון לקשר, כי אני נפגעתי ממך, הרבה פעמים, שוב, במיוחד בהחלט יחסים זוגית, אבל לא, גם בין חברים ובין משפחה. כאילו, רבי נחמן אמר, תשמע, החיים שלנו הם עקומים. אתה חייב, יש בהם היפוך. זאת אומרת, כאילו, זה כמו הקרן לא שנשברת, זה כמו תמונת ראי, אכן זה כמו תמונת ראי של משהו. לכן, דוחפים אותך החוצה, סימן שאתה צריך להתקרב. אוקיי, מזמינים אותך, סימן שאתה צריך ללכת. זאת אומרת, טוב לך, תלך, רע לך, תשאר. זה לא, אסור לי, אם אתה לוקח את זה כך, גם זה הופך להיות כאילו מתכון, זה לא הכוונה. כמו שהרבה פעמים אנחנו צריכים להסתכל על החיים באיזשהו מבט, מבט של היפוך. זה כאילו המסקנה מהדבר הזה. טוב, אז אל. ולחם הפנים הוא בחינת ברית, כמו שנאמר, ביום השבת יכון לבני אשר וכולי ברית עולם. נאמר בהם, הוא עושה לו מסגרת תופח, תפח. כן, נקראת הבחינה, מקבלת שישה תפחים הנ"ל, מטפחת. כמו שנאמר, הווי המטפחת. כן, כמובן, הכל פה מבוסס על כל מיני קטעים, או בזוהר, או בתיקוני הזוהר, שהם כאילו מדברים על המטפחת הזאת ומקשרים אותה ללוחות וכל מיני דברים כאלה. כי זה היה בקשתה, כמו שנאמר, פחת כנפך על המתך, שוב הכנפיים, וביקשה כנפיים הנ"ל שקנת השישה תפחים כנ"ל. זאת אומרת, אתם כבר מבינים פה את, שוב, את הפירוש המאוד עמוק של רבי נחמן למגילת רות, ואמרנו שאני לא רוצה לגעת בנושא של הקשר הזוגי וכו' וכו', אז תחשבו על זה לבד. ויש נחש, פתאום רבי נחמן עובר להם משהו, לא יודע, חלם איזה משהו בלילה. ויש נחש, ונמלה בתוך פיה. נמלה בתוך פיו. יש שם נחש, הם נמלה בפנים. באיזה חלום רבי נחמן ראה את זה, אני לא יודע. זאת הנמלה, אין לה נחה בוודאי. מחמת שהיא בתוך פיה של נחש. והנחש פעמים הולך ופעמים מעופף. והחילוק שבין הליכה לעפיפה. כי בעפיפה יוכל לעוף ולתמוך ברגע הרבה. אבל בהליכה הולך מעט מעט, כדרך ההולך. שהוא תנועה כבדה. אתם יודעים שיש נחשים, זה כמו הנחשים שכאילו מצוירים וכל מיני דברים שיש להם כנפיים. כן. בכל הדיבורים רעים שמדברים, בפרט שהם נוגעים את צדיקים וגדולים. כאילו, בלא דיבורים הם עושים כנפיים לנחש, שיוכל לעופף. ודאי דיבורים קדושים עושים כנפיים לקדושה, ובא כנפיים נגיד דבר, ובלא דיבורים רעים עושים כנפיים לנחש. ונגד, השש כנפיים, יש לה קדושה כנ"ל. כדיבור יוצא בכנפי רעה, כן נעשה, אם אין לך כנפיים לנחש, כדיבור יוצא משש עסקאים דקנה, שש האונות של הרעה, שיש כידוע, ונגד השש הכנפיים לקדושה. והנחש, מי זה הנחש? הם אלו חכמים להרע. חוקרים, פילוסופיה ואפיקורסות. כשנאמר, חכמים הם להערה ולהטיב לא ידעו. אתם חכמים להערה. שהם יצאו להשתמש בחמתם להטיב לא יוכלו. והם חמות הנחש, בחינות, והנחש היה ארום מכל חיית השדה. לדעת דיבורים רעים, עושים כנפיים לחכמים אלו. שחמת הנחש, יוכלו לעוף ולפרוח, אנו שמעופפת ומתפשטת חוכמתם והאפיקורסות שלהם בעולם. הוא מזיק מאוד לעולם. וגם בחקירותם בעצמם הם מעופפים. כמו מי שיש לו שכל מעופף, מי ששכלה מעופף במהירות, ולפתח להם חוכמתה מאוד. אבל אם אין הנחש כנפיים, אנו שאין להם דיבורים רעים כנ"ל, אז אין הנחש על פחת הליכה, אנו שאין לחכמים להערה הנ"ל, כמו שחוקרים לנו בין עצמם, ואינם מעופפים בעולם. אנו שאין מתפשט ומעופף חוכמתם בעולם. ואינם יכולים להזיק לעולם. רק למי שסמוך אליהם, התלמידיהם וחבריהם, אבל ברחוק מהם, אינם יכולים להזיק. כמו הולך שהולך רק מעט, ואינם יכול למהר למהר למרחוק, כמו המעופף. וגם לזמן, וכו'. וגם, מה שמזיק, לא כתבי שלוש שורות, מה שמזיקים לאחרים וחוכמתם, הוא רק מבחינת הליכה, שלא מעופף, נכנס לעומק לתוך המוח והלב, שנתבע קצת להמוח, אבל נכנס, לא נכנס בעומק לתוך עמק הלב והמוח. אבל שיש להם, חס ושלום, לפעמים דיבורים רעים כנ"ל, עדיין שכלם מעופף כנ"ל, וגם מזיק למרחוק, כמו המעופף שמעופף בשעה אחת למרחוק, וגם שווה חוכמתם ושוכלים נכנס, ונדבק ברוח והלב בעומק גדול מאוד. ונמלה המונח בתוך פי הנחש הוא בחינת חכם הדור, שהוא חכם וישר והצדיק, הוא בעלות טובות, הוא מחמת שהוא חכם לו בקדושה, ונכנס באלו החוכמות. אז שאלו החכמים נכנסים בחקירתם לכל החוכמות, יש לו צער גדול מאוד, יש לו מלחמה גדולה עמהם, אני מניחת הנחש הנ"ל, כי מתגברים עליו מאוד בלבולים ומאוד כוסביות, מפתח בוגד, שמתגבר עליו ביטחון בוגד, שלא ביטחון שלם והאמת כראוי. שוכנת אמונות כוסביות. וזה בחינות שן רואה ורגל מועדת מפתח בוגד. ושזה המפתח בוגד, שן רואה את החכם, שהוא נמלה שבתוך פי הקנה. כי מחמת שהוא חכם, בת השם, מתגברים לבלבולים ואמונות כוסביות ביותר, תמיד מלחמה גדולה מהם. ובין שהנחש הולך, כשהוא מעופף, יש לו צער גדול מלחמה גדולה. כשבוודאי בית העפיפה צערו גדול יותר מאוד. בין שהוא מלך, בין שהוא הולך, בין שהוא מעופף. כשיש ממוצע מהלכה ובין עפיפה, כשפוסק העפיפה ומוריד עצמו מן עפיפה ולמעלה למטה, כדרך המעופף שרוצה להתקשר ולהוריד עצמו למטה, ואז יש להם מנה על העיניך, כעדיין אינו הולך ואינו מעופף. עננו, כי יש כמה עיתים שחכמים נייחים, אינם חוקרים, כמו בית שינה ואכילה, ואז יש נאי להחכם, שמעת נמלה שבתוך פיה, כחכם, תוכת נמלה, כמו שנאמר, לך לנמלה עצל, לדעת דרכיה, וחכם. כי זה החכם, לדעת דעת דרכי השם אל העם. טוב, חייב, תסבירו לי מה הולך פה. מה הפשר המשל הזה? הנחש, הכנפיים, איזה כנפיים יש לו? הנמלה, למה נמלה? נחש אני מבין, זה דימוי לרע, דימוי קלאסי לרע, נכון, הנחש, אבל מה הנמלה פה לסיפור? למה הצדיק הוא נמלה? ומה מה קורה לו כשהוא נמצא בתוך הפה של הנחש?
דורכים
כל הנמלות. נכון. איך להיזהר?
מאוד שונה ממה שהוא
תיאר בתחילת התורה, היית לא שמור
שלי. נכון. בתחילת התורה זה היה כזה מלאך ששנפיים, חסך,
שרוצה, כן. נמלה מסכנה, כן.
הוא
בא על מרמנטות שמובד כן. לפה, אז נפלת ככה, אבל זה טוב. נכון, נכון. במעבר מאוד חד. עוד, כן, עוד דברים חכמים. תסביר את זה, זה לא פשוט.
יכול להיות כאילו שההליכה של הדיבורים של הרעים הם נגד הכיסוי של שיש משהו בעבר, הפיקורת, אין לו את הכיסוי המתבקש שלו.
כן, זה בטוח, כן, מה שאתה אומר פה זה בטוח, נכון, נכון, זו נקודה מאוד, מאוד נכונה. זאת אומרת, הכנפיים שלהם הן שונות. הכנפיים של הקדושה, הכנפיים שנועדות גם להסתיר. הכנפיים של הנחש, הכנפיים שרק נועדות, מה לעשות בעצם? מה תפיש לכנפיים פה? מה זאת אומרת? הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה.
לגלות,
יפה, להפיץ. יש פה משהו גאוני של רבי נחמן, כאילו, שהוא קלט את העולם שלנו בצורה גאונית, בלי להיות באפילו שנייה. זה מדהים אותי מחדש. הכנפיים זה היחצנים. הכנפיים זה הבאז. היום אנחנו בטח מבינים את זה, אבל זה גם היה קיים פעם, זאת אומרת, אוקיי, יש לך איזה ניטשה אחד. בסדר, אז הוא כתב ספרים, אבל היו אנשים שהפיצו אותו, דרך אגב, רובם היו יהודים. אוקיי, אתה כאילו הופך מישהו לסלבריטאי פתאום, הוא תדבר עליו, הוא פתאום הפך להיות ה... זה סוכנית תרבות כזה, סוכנית שינוי, כמו רסלינג, שהם כאילו מביאים פה את כל הפוסט-מודרנה על זה, שאני לא יודע, בזמן הוא היה תיאור וביקורת, במכון וליר. כאילו, יש את האנשים, יש לך את עדי אופיר, בזמן שמקים את התוכנית הזאת בבר אילן, של... כאילו, אנחנו צריכים שמישהו ייתן את הכנפיים, הנחש צריך כנפיים. וזה הפוך מאשר הקדושה. בקדושה הכנפיים, בסדר, הם גם נועדו לעופף, אבל הם גם, אולי בעיקר, נועדו להסתיר. אין לרבי נחמן יחצנים, היום כבר יש לו. זה הנקודה, היום כבר יש לו, יש לו ידוענים וזה, וסרטים, ופה הוא... הצליח. כן, אבל פעם לא היו. ואני חושב שהוא היה הרבה יותר מבסוט פעם, במובן הזה שכאילו יפה, יסוד, שהוא תגיע אליו. נחש, הוא לא צריך שערות להיות כל כך מוצלחים. הוא רוכב על אופנות, הוא רוכב על טרנדים, הוא רוכב על, שוב, מובילי דעת קהל, היום, שוב, בעידן החברתיות, כמו יש בתקוצים, אתה יכול להפיץ דברים. זה פשוט תמיד מדהים אותם, נגיד, איך הבלנס לפעול כל כך אופנתיות, אינם כאלה מכוערות, כאילו, איך זה הפך? כשאני אומר, לא מליף פה אף אחד. בלנסטון. כן, זה מפתיע.
אני הבנתי כבר שזה לא זה כבר.
כן. אז... לא, זה דבר... זה דבר מדהים. כאילו, היכולת שלך ל... אם את זה לא... כאילו, זה... ולכן שהוא אומר פה שהוא דבר נורא נורא... נורא נורא עמוק המשפט הזה, אני אקרא שוב את המשפט, את הדבר הזה ש... שנייה. נכון? הוא בעל כנפיים יגיד דבר. מי זה הבעל כנפיים יגיד דבר? מה, ציפורים? עוף השמיים הוליך את הכל, נכון? עוף השמיים הוליך את הכל? כאילו, שמור לחריבים שיש איזשהו מערכת, איזשהו מערכת כזאת של הדהוד. אנחנו יודעים, לפעמים אתה אומר איזשהו משהו, וישב נתניהו עם נוני מוזס בחדר אחד, בום, עוף השמיים הוליך את הכל. זאת אומרת, יש איזשהו הדהוד, היום שוב, היום את התחנוכה מסבירה איך זה עובד, אבל זה תמיד היה קיים ככה. שדברים יעוברים מפה לאוזן לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אז יש את העוצמות האלה, זאת אומרת, ושוב, אל תסתכל על העוצמות האלה. זה ההבדל, אתם יודעים מה ההבדל בין החכם לבין כל שאר האנשים? החכם נכנס לתוך הנחש. הוא אומר, אוקיי, נראה, יש פה משהו? הוא לא אומר, וואו, זה מדהים, וואו. לבינה, זה האופנה האחרונה. מה הוא אומר? לא יודע, משהו עם פנים וזה, לא בדיוק. אז כאילו, זה דבר ראשון, כאילו, אל תהיו משכילים תמימים. תבינו את המנגנונים שמשכפלים את זה. תבינו את הכוחות שעובדים פה בתוך הסיפור. מה, כאילו, דוחף לנו את זה לתוך הראש, נכון? הכנפיים, אם הוא אהב, זה נדחף לנו לתוך הראש. לא כזה נכון, לא כזה אמת. כשאום יש פה מערכת חברתית, ציבורית, שפה דווקא כאילו, אנחנו צריכים דווקא את המנגנון הביקורתי שלנו בשביל לבחן את הדברים בצורה רצינית ועניינית, לא להתפעל מזה שבום, עושים פה בס כזה גדול. כל כך אנשים מדברים על זה, סימן שזה נכון. לא, לא, לא סימן שום דבר.
נראה לי, אולי זה קצת דרש, אבל אולי זה גם הפשר, כאילו, זה דווקא נמלה.
לא, אנחנו מחפשים למלה או למלה.
עוד פעם,
זה
קצת דרש, אבל...
לך על זה.
על נמלה רגל, אין רגע דל, לך על נמלה עצר, כאילו. תמיד נמצא במרכז העשייה, במרכז העניינים, ולא מבחוץ, כאילו.
מעניין.
זה סתם דרש,
כאילו. לא, זאת אומרת, באמת היא חרוצה, נמלה היא עושה, כאילו, היא לא... זה יפה דווקא, זאת אומרת, הצדיק הוא נמלה, הוא בוחר את הדברים. אוקיי, ואולי אפילו, דבר שאני, אני חושב, הצדיק הוא חתרני, הוא מפרק אותו מבפנים. כן, זאת אומרת, התאום שלנו עם האפיקורסית, עם החוכמה, עם התרבות הזאת של הנאורות, זה לא משהו שאנחנו נוכל לנפנף בידיים וזה יעבוד מספיק טוב. כן, וגם הנושא של הגיסוי, ואתה בטעים קודם, כלומר, המעבר הזה בין הכל יכולות לצדיק בחלק הראשון למסכנות לו בחלק השני, אבל זו מסכנות שהיא אולי הפתח לפתרון. זאת אומרת, אתה לא נלך פה מכות. זה לא יעבוד. אנחנו צריכים משהו הרבה יותר עדין, הרבה יותר חתרני, שוב, הרבה יותר חרוץ כמו נמלה, בשביל באמת להתמודד עם הדברים האלה. אבל יש פה עוד נקודה, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה, ששוב מחזירה אותנו לסיפור עם החכם והתם. נכון? ביטחון. אמונות קוסביות. יש לו מלחמה גדולה עמהם, כי מדברים עליו מאוד בלבולים ומאוד קוסביות. מבטח בוגד. שמתחבר עליו ביטחון בוגד, שלא ביטחון שלהם באמת כראוי. זה בחינת אמונות קוסביות. זאת אומרת, הסכנה הגדולה, מבינים, מה הנזק הגדול שעלול להיות לטעם, לצורך העניין, שהוא צדיק, שהוא נאבק עם החוכמה, עם החכם. אוקיי? שהוא ירצה להיות טיפש. נכון? אני אנטיתזה, נכון? כאילו, הוא ינסה להיות אנטי-נאורות. כל מה שאומר את הנאורות, הוא יגיד בדיוק הפוך. אני אגיד, יש לי הרבה נכון קטע כזה. נגיד בדיוק הפוך. המצאות, לא, רק מביאים לעולם אסון. אבל כתב איזשהו מקום, כל מי שגילה משהו בסוף נהיה עני, והוא עומד, וקרא לו רק צרות, כאילו, עזבו אתכם, כאילו, בואו נחזור חזרה לנסוע בחמור ובעגלה, והכל יהיה נהדר. כאילו, העמדה הזאת של האנטיתזה, העמדה הזאת שבה החכם, כאילו, הצדיק נמצא במאבק מתמיד כל הזמן עם החכם, זה מקלקל את האמונה שלו. יש לו מפתח בוגד. שוב, ופה אני חוזר חזרה לדרשתי על הסיפור עם מסעי ביטחון, שהאמונה בבעל שם, שזה אולי הכשל, לא המעלה והמבחן של התם, להפך, זה הכשל שלו. המעבר הזה שהוא פתי מאמין לכל דבר, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, שהיא בוודאי טובה ומועילה, לאמונה בנציגים מוזרים שלו עלי האדמות. אוקיי? באיזשהו מקום, החכם מתפלל שההנחה של איך לישון. יש פה כמה גם אירוניה מאוד גדולה, אתם מבינים שגם החכמים הולכים לישון, ויש לנו טיפה שקט מהם. אז כאילו, החכם מבין שא' צריכים להיכנס לפנים, להעמיק לפנים, לא להתרשם מהרוח שעוטפת את הסיפור הזה. כן, הוא נכנס לתוך הדברים, הוא מברר אותם, כן, אבל הוא צריך כל הזמן להיזהר, לא להיכנס לעמדה אפולוגטית, לא להיכנס למקום של מאבק. ואני חושב שזה אחד, זה אחד מהדברים...
זה מה... מאבק?
מה?
זה מלחמה גדולה כתוב.
נכון, וזה רע, כי זה הורס את האמונה שלו. אתה מבין מה ש... זה הנקודה העמוקה פה. אתה מבין, הוא... במקום... אתה מבין, אחד מהטרד ליהדות, בעת החדשה קרה טרגדיה כפולה. ההשכלה והחרדיות. ואחת הפכה להיות תמונת ראי של השנייה. אתם יודעים, זה טומי לפיד, אי לפיד, זאת אומרת, זה גלגולים לתופעות ארוכות השנים האלה. נגיד, אדם כמו הנציב, הוא בא ואומר, רק שנייה, בוא נבחן את הדבר הזה בצורה עניינית, לא הכל רע. כאילו, יש פילולוגיה, זה דווקא כלי, אחלה כלי שבעולם, אבל הוא עצמו השתמש בכתבי יד, כאילו, חוזרים חזרה לתנ"ך, נהדר, אלא בוא נעביר שהוא בתנ"ך. הפירוש של התנ"ך של הנציב הוא חדור ברעיונות משכילים, אם תסתכלו בהם טוב. כמו הפתיחה הידועה שלו לספר בראשית, שדבר שם על היושר, לסובלנות וכל הדברים האלה, בתור הבסיס של העולם. ושזשהו איגרת שהוא הוציא אותם בעילום שם, הוא אומר, אנחנו טועים בזה שאנחנו מרחיקים אותם. צריך לקלקל אותם, הוא נעשה, נשים אותם פנימה. אבל רוב הציבור נאמר, הרבני לא הלך במקום הזה. כאילו, כל מה שהם, כאילו, יש יהודי שהוא חושב שהוא יהודי מעניין ויקר, הרב פינקוס, יהודי שהיה משפיע, לא יודע, בישיבות בדרום, והוא נהג את הדרכים בגיל די צעיר, הוא שחרב הרבה מאוד קלטות, אז אחרי זה הוציאו הרבה ספרים שלו. אז הוא כאילו אומר, אתה יודע, אתה בחור ישיבה, אתה יודע מה אתה אמור לעשות? כל מה שהחילונים עושים, תעשה ההפך. כאילו, הם הולכים לטיולים, סימן שאסור ללכת לטיולים, בארץ ישראל. זה עמדה כמעט, כאילו, כאילו, זה האבסורד של המציאות הזאת. כאילו, המאבק בהשכלה, המאבק בחילון, הוא לא... אסור לו שהוא יהיה מאבק שבו אתה הופך להיות תמונת ראי. אבל כמו שיעקב קץ, החוקר המפורסם, הסרון של התחלה של היהדות, אמר שבעצם אורתודוקסיה היא תופעה מודרנית. כי הרמב"ם לא אמר חדש אסור מהתורה, כמו שאמר החתם סופר. כאילו, רבי עקיבא לא אמר כזה משפט. הם היו יכולים לדור דברים באופן ענייני, דברים טובים, יש חדשים חדשות טובות, חדשות כאילו, העמדה הזאת שאומרת, אוקיי, מה אתה אומר? אני אגיד בדיוק הפוך. כאילו, האיפך, זה אומר שהוא צודק ב-50% ואתה צודק ב-50%. וזה לא קל, כי זה באמת מאבק, ומאבק מקצין עמדות, ומחצין עמדות. ואז אנחנו מגלים תמונת ראי, חכם, נוטה לכיוון האחד, ואתם לכיוון השני. החכם לא מאמין אפילו לקדוש ברוך הוא, אפילו שמגיע המכתב, ואתה מאמין אפילו לבעל שם. אז אומר רבי נחמן, אולי סוף סוף החכם ואתם ייפגשו. אולי סוף סוף, כאילו, המאבק הזה ייפסק, המאבק הזה מזיק לשני הצדדים. אז רבי נחמן רוצה לפרק את המיתוס של הנאורות. כאילו, הוא מבין ש... אתה מבין, למה אנשים חוזרים בשאלה? במידה רבה, אני חושב. לפעמים, זה מאותה סיבה שהם חוזרים בתשובה. זה הקסם של האקזוטי. אוקיי? זה להיות מה שאני לא. להיות מה שחסכו ממני ומנעו ממני. אם זה טוב? לא בהכרח. כאילו, האתגר הגדול שלנו במתח הזה בין החכם לבין התם, בין שוב, בין הקרוב לבין הרחוק, בין החילון לבין ה... כאילו, זה באמת לשמור על ה... וזה הברית. זה יכול לשמור על האיזון המאוד מאוד עדין בין הדברים האלה. מצד אחד, לא להיסחף באבק שעושה הנאורות, או כל שהוא כל, או פוסט-מודרניזם. ולפעמים אני מדבר עם כל מיני אנשים, גם מעגל שלנו, אתה רואה שעיניהם בורקות, שמדברים על זה, אתה יודע, זה משהו, ספר חדש שיוצא בהוצאת רסלינג. כאילו, ומצד שני, יש אנשים שאומרים, זה, כל מה שפוסט, כל מה שהוא אחרי הרב קוק, הוא כבר פסול. לא ככה ולא ככה. בואו ננסה לראות את הדברים בצורה עניינית. בואו נוריד את האבק מפה, נוריד את הכנפיים מפה, נוריד פה את, את, את ההילה או לפעמים מדומה, נבדוק את הדברים בצורה. ומצד שני, לא לאמץ כאילו סוג של דתיות סגורה, מטופשת, כאילו המפתח בוגד הזה. ביטחון שהוא ביטחון סתם, שאין לו באמת על מה לסמוך. מתוך העמדת, כאילו, הפוך על הפוך. כן, שזה זה. מגלה טפח ומכסה טפחיים, שוב, בקי ברצו, בקי בשוב. זה בעצם הקריאה של רב נחמן, בצורה שלפחות אני רואה את הצורה הזאת של עבודת נמלים, חרוצה, מדויקת לגבי הדברים האלה, ובאמת להיות מסוגל לקבל את שתי התכונות האולי הפוכות האלה. מצד אחד, התכונה של התמימות, ומצד שני, התוכנה של להיות יש תמימות, ואני חושב שבהחלט זה קיים בברסלב היום, בציבור של ברסלב, שהרבה ממנו גם חוזר בתשובה כמובן. כאילו, זה תמימות שהיא... חושב מישהו פה סיפר את זה כאן, אני חושב, שהוא פגש איזשהו... הוא פגש איזשהו ברסלב אמר, אני מעדיף לנסוע לטרמפים כי ככה אני יותר בוטח בקדוש ברוך הוא. כאילו, זה תמימות שכאילו היא באה... כאילו, להוציא אצבע לעולם. להגיד, אונה לך. כאילו, אני צוחק על העולם, אני, כאילו, ויש כמובן המון כוח, זאת אומרת, זה דבר שהתנועה הזאת, תנועה שיכולה להיות מאוד רומנטית, כאילו, יש בה כמו צ'ה גווארה כזה, אתם יודעים, כאילו, לא, כאילו, בוא נעשה תמימות שהיא תמימה, וחלפים חלק מהתמימות, דווקא זה לא להיות תמים, זה להיות, כאילו, מה המצב? מה נדרש? מה יש לנו כאן בתוך הדבר? זה כאילו האתגר שלו, יש לנו את הנאורות, שזה נחש שמעופף, וזה פה המון עוצמה. תחשבו שהוא ראה את הגלים הראשונים, ראה באופק הזה משהו כזה מופיע.
זה
יש צנחנים. מה?
זה יש צנחנים
נחש שמעופף. כן. נכון, זה בא לבטא איזשהו עוצמה, הדבר הזה. כאילו, דן ממשל נחש. כאילו, ואתם נחשים מאוד חזקים כאלה, שאתה יודע, חוקים חפים אותם, יש נחשים שיכולים לאכול זאב. זה נחש יש לו עוצמות מאוד מאוד גדולות. גם אנחנו מזהה שיש פה משהו שהוא, לא סתם נחש, הוא נחש מעופף, יש לו, אתה לא יודע מאיפה הוא בא לך. כן, ובעצם מה שהוא אומר לנו, חבר'ה, תירגעו, תרגיל. בוא נראה מה, בוא נשלוף את הכלפיים, שהוא יהיה על רצפה, נראה בדיוק מה, אני אוכל לבחון את זה בצורה יותר רצינית, יותר קצת אולי מבחוץ. כן, מצד שני, לא לעשות את ההפוך על הפוך, וככה אולי יצא משהו טוב מכל
ה... שוב, איפה התמימות מתפקדת?
מה?
אז מה התמימות? איפה היא מתפקדת?
אני חושב שהתמימות, התפקיד של התמימות זה... לא להיבהל מהנחש, קודם כל. אבל בתמימות זה לא יעבוד, אני חושב. בתמימות אתה לא יכול, כאילו, הנחש יסחוף אותך. זה נכונות לבוא ו...
דווקא יש משהו כאילו בלך השני אחרי משהו ש... זה התמימות, כאילו, אם אני...
כן, הבנתי מה שאתה אומר.
לסחף אחרי, אני יודע מה, אחרי רסלינג, אתה הולך לעשות את הפצות, כאילו, אז זה יהיה תמימות.
אתה כאילו דווקא מזהה פה את ה... שוב, נכון, עמדה נמלית, עמדה חתרנית שיש פה. כאילו, אנחנו כאילו מגייס את הביקורתיות החוכמתית נגד החוכמה בעצמה. יכול להיות.
לטובת התמימות, כאילו.
כן.
או מה שנשאר ממנה.
נכון, שוב, אבל יש נקודה, אבל אני חושב שהנקודה העמוקה בעצם יש פה זה, שיש פה זה בעצם עצם הדימוי של הנחש. זה כאילו האתגר שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, הנחה שלה, זה ברור מה הוא מסמל. נכון, המשימה שלנו זה, זה, התמימות זה בדיוק העמדה ההפוכה לנחש. זאת אומרת, שוב, מה הנחש? הנחש הוא מפרק, הנחש הוא... זה המקום של התמימות בדבר הזה. זה ה... וגם אל תשכח את היחס בין שתי התורות האלה. זאת אומרת, אני חושב שבלי תמימות אתה לא כל כך יכול לעמוד בפני אופנות, בפני... כאילו, אמירה אותם, הוא בשלו ואני בשלי. זה נורא, נורא חשוב להתמודדות הזאת. אבל אותה תמימות היא זו שגם אמורה להביא אותך לא להיות איפך מסתבר. כן, אתה צודק, זה מורכב פה הסיפור הזה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה יש פה כן איזשהו... את שאלת הברית, שאלת האיזון בין הדברים. כאילו, הקו האמצע, שזה הצדיק, כאילו, היסוד, שהוא לפי התחילה, הוא מוגיע מהמוח ולכת למעלה. הוא חוצה את הגבייה, חוצה את כל הגופה. זה כאילו הסיפור הגדול שאנחנו צריכים... טוב, תודה רבה לכם.
תודה רבה.